אתם מאזינים
למרות ההודעה של נתניהו, ישראל כץ ממשיך להתחמם על הקווים. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
יש לי פופולריות יותר גבוהה, בקרב בוחרי הליכוד, וגם בציבור הרחב, ואם הוא יחליט לפרוש, אני אבחר בתוך ימים אגב, ואני יוביל את הליכוד לניצחון ולהרכבה.
ומחברי הכנסת הוותיקים בליכוד, נשאר נאמן לנתניהו לאורך כל השנים, והעשייה שלו כשר נותרה שנויה במחלוקת. למרות ההודעה של נתניהו שלשום שימשיך להוביל את הימין, ישראל כץ לא מפסיק את ההכנות לקראת כיבוש רשות הליכוד ביום מן הימים. תוסיפו מלחמה וירטואלית עם מירי רגב ואת החבר דוד ביטן שהתראיין לאולפן ויינט והצהיר.
שבוע זמני יש לו 90 יום עד לפריימריז. בזמן הזה הליכוד יכול להקים ממשלה במקרה הזה, במיוחד ישראל כץ, שהסיכויים שלו להקים צריך להקים.
יחד עם כתבתנו הפוליטית מורן אזולאי נותר לנו לשאול, הוא מי זה בא.
אם אני צריכה להגדיר אותו במשפט אחד, אז מדובר באחד הפוליטיקאים הכי מתוחכמים והכי משופשפים שמסתובבים היום במערכת הפוליטית. ובחצי משפט הנוסף אני אגיד, האיש שלא רק מכיר את ה-DNA הליכודי, גם מי שבמידה רבה סייע לבנות את אותו DNA, וזה ישראל כץ.
אני רואה את עצמי כראש הליכוד הבא, ואני רואה את עצמי כראש הממשלה הבא.
לפני שנצלול לדמותו של כץ, נזכיר שהוא הביע תמיכה בנתניהו בהודעתו של שום שימשיך להוביל את הליכוד והמחנה הלאומי. מורן, איך כץ אומר בתחילת השבוע שיקים ממשלה, וערב אחר כך מביע תמיכה בנתניהו? מה הוא בעצם עושה כאן?
אז זו באמת השאלה. הרבה מאוד אנשים במערכת הפוליטית שואלים את עצמם, האם הדברים שיוצאים בימים האחרונים מתחת ידיו של ישראל כץ הם אסטרטגיה סדורה, מגובשת ומהודקת? או שמא מדובר באירוע מתגלגל עם רצף תקלות בתוכו? ונדמה לי שבנקודת הזמן הזו שאנחנו מדברות, התשובה היא לא חד משמעית, אבל מה שכן אפשר להגיד בצורה חד משמעית היא, כמו שאמרתי, מדובר באחד הפוליטיקאים היותר משופשפים, עם חושים פוליטיים, אולי מהטובים שאני פגשתי במערכת הפוליטית בשנים שאני מסקרת אותה, ולכן כשהוא יוצא למהלך ראשוני, סביב דיווחים של עסקת טיעון, ובמהלכים האלה שלו הוא בעצם משדר מסרים לפיהם הוא ירכיב ממשלה בכנסת הנוכחית, ובעצם מדבר כאילו הוא כבר מסמן את סוף עידן נתניהו, ואפילו נמצא שם ממש פיזית ורעיונית, הוא לוקח בחשבון שהסיפור הזה גם יכול להיגמר אחרת. זאת אומרת, החושים שלו מספיק חדים כדי לדעת שאירוע של עסקת טיעון בכל מה שקשור לנתניהו והרגישות סביב זה, הוא אירוע של 50-50 לכאן או לכאן, ולמרות זאת הוא יוצא למהלך הזה ומחליט לסמן את היום שאחרי ואת מה יהיה ביום שאחרי. הוא לוקח סיכון מצד אחד מאוד גדול, אבל מצד שני אפשר אולי בצורה די ברורה להעריך שהוא כבר רואה את היום שאחרי נתניהו. כלומר, לא רק הוא נמצא שם, אלא הוא ממש חושב שאנחנו קרובים מאוד מאוד ליום הזה, והגיע הזמן להניח את התשתית.
את חושבת שקץ רותם את הסוסים מוקדם מדי?
אז זו באמת שאלה מעניינת, משום שאנחנו מכירים את הליכוד, אנחנו יודעים עד כמה קשה למתפקדי הליכוד, למעלה מ-100,000 מתפקדים, עד כמה קשה להם להדיח מנהיג מכהן, זה מעולם לא קרה בתנועת הליכוד, שלא כמו אגב במפלגת העבודה ובמקומות אחרים, שם מנהיגים מתחלפים בפריימריז כמו גרביים, פה זה לא קורה. הליכוד פשוט באופן מסורתי לאורך השנים, פשוט לא מדיח מנהיג, תמיד המנהיג עוזב מסיבותיו, מיוזמתו, וגם במקרה הזה אף אחד לא מתכוון להדיח את אחד המנהיגים הכי פופולריים של הליכוד, ולא רק זה, כל מי שמסתמן ככזה שהוא מוביל פעילות חתרנית, או כזה שבעצם מנסה להוביל איזשהו מהלך של הדחה, יכול מאוד להינזק מזה אחר כך. ישראל כץ, כמו שאמרתי, יצא כאן למהלך שהוא לדעתי עם סיכון מחושב. הוא מבין שנתניהו, ברגע שנתניהו לא הכחיש את כל השמועות על עסקת טיעון מהרגע הראשון, ובעצם נתן לבלון הזה להתנפח, נתן לכל השדים לצאת מהבקבוק, הוא בעצם אישר שיש דברים בגו. שעסקת טיעון היא דבר שנמצא על הפרק. לדעתי ישראל כץ בחושים שלו יותר מעריך שהיא תחתם בסוף מאשר שהיא לא תחתם, גם אם זה לא יהיה עם היועץ המשפטי הנוכחי אלא עם היועץ המשפטי הבא, ולכן הוא בעצם יצא למהלך הזה. ימים יגידו מה זה יעשה לו בקהל הליכודי. כמו שאמרתי, לא כולם אוהבים את הסגנון הזה ולא כולם אוהבים את הדרך שבה הוא עשה את זה, אבל ראינו גם את התיקון.
אזרחי ישראל היקרים ואהובים, אני אמשיך להוביל את הליכוד ואת המחנה הלאומי כדי להנהיג את מדינת ישראל בשליחותכם. הציבור כולו רואה מה קורה בבית המשפט.
כלומר, מרגע שנתניהו מוציא הודעה ואומר, אני סירבתי לקלון, אני ממשיך להניג את הליכוד, הפעם בקולו, בפרצופו, עם וידאו שמשוחרר לתקשורת, בעצם הראשון להתייצב מאחוריו בפומבי הוא ישראל כץ, בעצם משחק את חוקי המשחק העכשוויים בנקודת הזמן הזו ואומר, אוקיי, החלטת לא ללכת, אני מאחוריך, בוא נחזיר את כל הבייס שלך אליי. וזה למעשה הטנגו הזה שמשחק עכשיו ישראל כץ עם נתניהו. בכל פעם שנתניהו יצעד לעבר עסקת טיעון, כץ יתרחק ממנו. ובכל פעם שנתניהו בעצם ישדר שהוא רחוק מעסקת טיעון, אז כץ יתקרב אליו. זאת המשוואה שאנחנו נראה כאן עד שלמעשה ייפול הפור.
כן, נראה לי שהדוגמה הכי טובה למי שיצא ברש גלי ואמר שיעמוד בראש הליכוד זה גדעון סער, וראינו איפה הוא נמצא היום, מצא את דרכו החוצה מהמפלגה. אבל לפני שאנחנו מגיעות למי תומך בו ומי לא להיות בראש הליכוד, בוא נדבר קצת מי הוא ישראל כץ בעצם.
אז ישראל כץ, כמו שאמרתי, הוא האיש שאולי למד באופן טוב מכולם, שכדי להיות שחקן משפיע בליכוד, כדי שיספרו אותך, כדי שקולך באמת יישמע, וגם לשפר את סיכוייך, אתה חייב אחיזה מאוד מאוד טובה במנגנונים של תנועת הליכוד.
מאז פגישתנו האחרונה, התקיימה עוד מערכת בחירות לכנסת, בה שימשתי כיושב ראש מטה הבחירות של הליכוד, וזכינו בניצחון גדול, שהביא להרכבת ממשלת אחדות, בראשות ראש הממשלה, בנימין נתניהו.
בזמן שאחרים כמו ניר ברקת בעצם עבדו על גיוס אהדת השטח ועל פופולריות בשטח, ישראל כץ בנה את כל כוחו בתוך הליכוד פנימה, וזה במוסדות המצומצמים של הליכוד, במזכירות הליכוד ובמרכז הליכוד, שם הוא מאוד חזק, ובמנגנונים. זו גם הסיבה שבתקופות רבות בקריירה המשותפת שלהם, נתניהו גם היה תלוי בו, כלומר לכנס את המזכירות ולקבל כל מיני החלטות שקשורות לשינוי חוקת הליכוד, החלטות שקשורות בשריונים לרשימת הליכוד, תמיד נדרשה הסכמתו של ישראל כץ, תמיד נדרשה היוזמה של ישראל כץ, שבעצם היה המוציא לפועל של היוזמות האלה של נתניהו, שבעצם סייעו לו להמשיך ולהחזיק בתפקיד שלו באופן יציב ובלתי מעורער. וגם אובייקטיבי צריך להגיד, חוץ מהאחיזה הזאת במנגנוני הליכוד, מדובר באיש שטח ככה מאוד מאוד טוב. הוא מחובר המון שנים לראשי ערים מהפוקדים הגדולים ביותר שיש בליכוד, בכל ערי הפריפריה, בקריית אתא, בנתיבות. אין פוקד גדול בקרב ראשי ערים או בכלל שלא מחובר לישראל כץ. היו לו גם דרכים מאוד טובות לעשות את זה לאורך השנים, במשרדים שבהם הוא ככה כיהן כשר, ואם אני צריכה לסמן משרד אחד, זה באמת משרד התחבורה.
במשך למעלה מ-10 שנים קיינתי בתפקיד שר התחבורה, והובלתי רפורמות ומהפכות בשמיים הפתוחים, לסלילת כבישים ורכבות וחיבור הפריפריה בגליל ובנגב למרכז.
שם הוא עשה רפורמות מאוד מאוד גדולות, וראשי הערים גם למדו ככה לעבוד איתו קרוב, גם מאוד להעריך אותו דרך אגב, והייתה איזושהי שותפות אינטרסים שלא איתם ולהפך. גם במשרד החקלאות אגב, כשהיה שר חקלאות עשה את זה מצוין איתם, וידע לאורך השנים באמת לשמר את הקשרים האלה, להוציא מהם את המיטב, להתברג כל הזמן די גבוה באופן יציב בצמרת של הליכוד. הוא מכיר היטב את ה-DNA הליכודי, בשונה מאחרים שלפעמים עמים ככה מחפשים את דרכם, מה נכון יהיה להגיד עכשיו, מה מתפקדים יאהבו לשמוע ומה הם לא יאהבו לשמוע, הוא מכיר את זה. אם זאת צריך לומר על ישראל כץ, שהוא זוכה לפופולריות אומנם טובה בתוך הליכוד, אבל יש לו עדיין הרבה מאוד בעיות לטפל בהן במחנה הימין, במה שמכונה המחנה הלאומי, שם הוא עוד לא ממוצב כמנהיג, זאת אומרת הכוח שלו שמתורגם עכשיו בתוך הליכוד ובמוסדות, עוד לא פורץ החוצה, וזה באמת אחד האתגרים הגדולים שלו, אם אני צריכה ככה לסמן את זה במרחק של זמן למה שעוד צפוי לו.
ברגע שהוא יקים ממשלה ויהיה ראש ממשלה, ודאי שהכל יתהפך לטובתו, גם מבחינת הסקרים וגם מבחינת היכולת שלו להמשיך בראשות הליכוד, ולכן לא צריך להתרגש מזה.
כן, אז הנה באמת השבוע ראינו את דוד ביטן, שהצהיר באולפן ויינט שישראל כץ יכול להקים ממשלה ממש בקלות בתוך 90 יום. את אומרת, הוא שנוי במחלוקת, עדיין בימין לא בדיוק רואים בו כמנהיג, זה משהו שיכול לקרות בכנסת הנוכחית, או שידרוש יותר זמן?
תראי, בכנסת הנוכחית קרה איזשהו אירוע מאוד מאוד גדול, עם השפעות מאוד רחבות, על הרבה מאוד שחקנים פוליטיים בזירה הזו. במציאות שבה ראש ממשלה יכול לכהן עם 6 מנדטים, אומרים לעצמם כל הפוליטיקאים, שכמעט כל דבר הוא אפשרי, שהפוליטיקה באמת, אנחנו תמיד אומרים את זה כקלישאה, אבל הפעם באמת זה עולה על כל דמיון, ולכן שואל את עצמו ישראל כץ, כמו ששואלים את עצמם אחרים, אם בנט כן, למה אני לא? ואם יש שיעור אחד שאולי ככה נלמד בתקופה האחרונה בצורה מאוד טובה, זה עד כמה מערכות יחסים טובות בתוך הכנסת יכולות לשפר את הסיכוי הזה, וגם לעשות את הבלתי יאומן. כי נפתלי בנט בדיוק היה במקום הזה של ישראל כץ, עם תמיכה ציבורית יחסית נמוכה, אבל עדיין מצא את דרכו ללשכת ראש הממשלה, ללשכה הגבוהה ביותר בישראל, ולכן ישראל כץ מבין שאם הוא יצליח לתמרן טוב את הכוחות בכנסת הנוכחית, למנוע בחירות, ובעצם להיכנס ללשכת ראש הממשלה מתוך הכנסת הנוכחית באמצעות מערכות יחסים טובות שלו, אז בעצם הכל אפשרי.
אבל אנחנו מדברים על פוליטיקאי שספג הרבה ביקורת לאורך השנים בתפקידיו השונים. למה דוד ביטן ממליץ דווקא על ישראל כץ כמי שהכי מתאים, ולא על שאר היורשים הפוטנציאליים, למשל ניר ברקת, שבאמת אנחנו רואים שמוביל בסקרים?
זה בדיוק מתחבר לעניין הזה שישראל כץ נטוע עמוק, מאוד מאוד עמוק בתוך הליכוד ובתוך מוסדות הליכוד, ויש לו שיתופי פעולה עם חברי כנסת בליכוד הרבה שנים, והוא גם יודע לשמן את המכונה הזאת ולהניע אותה, וזה לא סתם שרק דוד ביטן אומר את זה, גם דודי אמסלם אומר את זה.
אני רואה את עתיד הליכוד לאחר ראש הממשלה, בוודאי נתניהו, שיהיה עד 120 בהנהגת ישראל, אז בעזרת השם, לשם אנחנו מושכים.
וגם אחרים אומרים את זה בשיחות סגורות, וזה די מדהים, כי כמו שאמרתי קודם, התמיכה שלו בתוך הליכוד היא לא זהה לתמיכה בחוץ. לכאורה, ישאל את עצמו עכשיו, כל תומך ימין או מצביע ליכוד, מדוע שחברי הכנסת לא יתמכו בעצם במועמד עם הכי הרבה סיכוי להביא הכי הרבה מנדטים, דוגמת ניר ברקת? לא, התשובה היא לא. חברי הכנסת בעצם עושים את השיקול האישי, את השיקול של מערכות היחסים שיש להם עם אותו שחקן, במקרה הזה ישראל כץ, ובעצם מביעים בו תמיכה. אני מניחה שאנחנו נשמע עוד אחרים גם בהמשך, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים את זה בחדרים סגורים, אבל בעצם לא רוצים, גם ראשי ערים אגב, לא רוצים לצאת החוץ, הכל נתניהו באמת עדיין נמצא בזירה. איך שלא נהפוך את זה, לישראל כץ עדיין יש לא מעט בעיות, מצד אחד הוא זוכה לתמיכה טובה בליכוד, מצד שני, לתרגם את זה החוצה, זו משימה מאוד מאוד לא פשוטה. אגב, גם התרחיש שעליו דיברתי, שבמסגרתו הוא יכול אולי להרכיב ממשלה בכנסת הנוכחית, גם זה עם סיכויים לא מאוד גבוהים. והסיבה שהסיכויים לכך הם נמוכים, היא משום שמסביבו של ישראל כץ, נמצאים עוד הרבה מאוד אנשים שאפתניים אחרים, שבעצמם חושבים שרשות הממשלה צריכה להיות שלהם, כי כבר הגיע זמנם, דוגמת בני גנץ, יאיר לפיד, גדעון סער ואחרים, ולכן המשימה הזו היא משימה מאוד מאוד מורכבת.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת, על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
אני קוראת לישראל ידידי להתעשת ולא להפוך לגדעון חדש, שפשוט יגיד חד וחלק, אנחנו לא מכשירים את אותם ליכודניקים חדשים.
בימים האחרונים אנחנו רואים שמתלהטת מלחמה בין מירי רגב לישראל כץ, למרות שהסקרים לא מחמיאים לשניהם.
נכון, מדובר גם פה לפחות מהצד של מירי רגב באיזשהו מהלך אסטרטגי די מובן למען האמת. זאת אומרת, כשהיא יוצאת נגדו, אין לה יותר מדי מה להפסיד, כי מצד אחד היא בעצם שומרת על כבודו ועל מקומו של נתניהו, ובעצם מאותתת שיש כאן פעילות חתרנית, וכך היא בעצם מרוויחה נקודות במחנה שאוהדת נתניהו, משום שהיא לא זו שקופצת בראש ומבקשת להחליף אותו, אלא משתייכת למחנה היותר סבלני, וזה שבעצם מגבה את נתניהו, וזה דבר שנותן לה נקודות. ומצד שני, המלחמה הזו עם ישראל כץ היא אף פעם לא רעה למי שרוצה למצב את עצמו הלאה, בעמדה של הנהגה, בעמדה של התמודדות, בעמדה של יש לי מה להביא קדימה לקדמת הבמה. זה רק איש מאוד בכיר בליכוד יכול לעבוד בדציבלים כאלה, ואנחנו רואים שזה מצליח, שהדברים שהיא אומרת בעצם הם תופסים, הם מחלחלים, הם מייצרים איזשהו שיח בתוך הליכוד ומחוץ לליכוד, ולכן היא במצב של win-win מבחינתה, גם שומרת על כבודו של נתניהו וזוכה בעדת המחנה שלו, וגם ממצבת את עצמה גבוה בעמדה של הנהגה, משום שיש לה ביקורת והביקורת גם נשמעת.
אז בואי רגע נתמקד בפן המקצועי. כשר התחבורה הוא זכה לשבחים בקדנציה הראשונה, אך בשנייה החלה הביקורת, ולא אחת נאמר שהפקקים הגיעו בעקבות החלטות שגויות שלו. וגם כשר אוצר אפשר להגיד שהקדנציה שלו הייתה כישלון מוחלט, והוא היה למעשה שר האוצר הראשון בהיסטוריה שלא העביר תקציב. הדברים האלה יהיו באוכריו כשינסה להקים ממשלה?
אז זהו, אני חושבת שמצד אחד, לפחות בעניין הזה, הזיכרון הרבה פעמים קצר, בטח כשאנחנו מדברים על קהל היעד שלו, יכול להיות שבציבור הכללי, יכול להיות שבאלקטורט של המרכז-שמאל, באמת זוכרים לו את האירועים האלה, לוקחים מאוד מאוד קשה את אירועי התקציב, כל הסיפור הזה שהוא לא התעקש כשר אוצר, דפק על השולחן והעביר תקציב מול נתניהו, זה דבר שכמובן מבחינת מחנה המרכז-שמאל, הוא אסון גדול, אבל זה לא האלקטורט שלו, הוא לא מצביע לו. אם אני מסתכלת רגע על הצד הימני של המפה, אין הקהל גדול מאוד שחווה את הסיפור הזה כאיזשהו סיפור מאוד מורכב ובעייתי, אלא יותר נטה להסביר שהיו פה שני צדדים למטבע, שגנץ תרם את תרומתו גם כן לפירוק הממשלה, והמסרים נשארו ככה מעומעמים. וגם בעניינים האחרים שקשורים בקדנציה שלו, למשל הסיפור של הקדנציה הראשונה שלו כשר תחבורה, אז הוא בעצם השקיע, אנחנו כולנו זוכרים במקום שהם רואים פקקים,
אני רואה מחלפים, רכבות, קשרים.
את האמירה הזו של נתניהו מהכנסים שהוא היה עורך, מהר מאוד כולם ראו שגם המחלפים וגם הפקקים הם באמת פקקים ולא שום דבר אחר. היום אגב, אם תשאלו את שרת התחבורה הנוכחית, פשוט תגיד שהוא קשל משום שהוא השקיע במקומות הלא נכונים, במקום לפתח את התחבורה הציבורית ובמקום לתת פתרונות לכמה שיותר אזרחים כדי שישאירו את הרכבים בבית, הוא בעצם עודד אנשים לצאת עם רכבים כמה שיותר, כי הוא השקיע בעיקר בכבישים, בתשתיות וברכבים פרטיים, ולכן יצר באמת את הבעיה הזו שקשורה בפקקים. גם הכהונה שלו כשר אוצר, אני מזכירה את כל הביקורת הקשה שהייתה באופוזיציה על כך שמחלקים כסף מהשמיים בתקופת הקורונה.
גיבשתי והובלתי יחד עם ראש הממשלה את תוכנית רשת הביטחון הכלכלית לאזרח בהיקף של למעלה מ-90 מיליארד שקלים, שמסייעת לסחירים בקבלת דמי אבטלה. ולעצמאים ולבעלי עסקים במענקים.
על הסיפור הזה שאנשים פשוט היו יושבים בבית, לא חוזרים למעגל העבודה, המעסיקים היו מתחננים בחזרה להשיב את העובדים, ובעצם הם היו יושבים בבית, מקבלים כסף, וזה היה סידור נוח מאוד עבורם. גם פה הוא ספג הרבה מאוד ביקורת, אבל לא זה מה שיכריע לפי דעתי. לישראל כץ יש בעיות אחרות, שהן קשורות בתדמית התקשורתית שלו, בתדמית הציבורית שלו, באיך שהוא עובר, באיך שהוא לפעמים גם בוחר להתנסח, חיקויים שעשו עליו לאורך השנים, אפילו זה בארץ נהדרת, לא עושה איתו יותר מדי חסד, ובעיקר התדמית הציבורית והתקשורתית, לדעתי, הם אלה שנמצאות באוחריו, פחות הרקורד שלו ומה שהוא עשה קודם לכן. זה דבר שלדעתי הוא מודע שהוא צריך עוד לשפר ולתקן, לדעתי גם יעשה את זה, שאלה עד כמה באמת אפשר לעשות את זה בצורה טובה, כדי גם מה שנקרא להשתלט על זה, או בעצם לשנות את המשוואה כאן בעניין הזה.
כן, האיש מספק הרבה חומרים לצייצנים בטוויטר, ובכלל ברשתות החברתיות. צריך לעבוד רבות על הדימוי שלו, אז איך עשוי לראות הקמפיין שלו?
אני חושבת שהקמפיין שלו יהיה משהו שמלווה אותו לאורך השנים. הוא די טבע לעצמו את התדמית של הבולדוזר כשר תחבורה, כבעצם זה שדוהר קדימה, שועט קדימה ולא עוצר, ומזיז הרים, בניינים, גבעות, דברים מהסוג הזה. לדעתי הוא ירצה להמשיך את הקו הזה. וגם בהשוואה לניר ברקת אולי, שהוא המועמד המרכזי מולו, יש לו בעצם יתרון שהוא איש תנועת הליכוד מאז ומתמיד, נאמנותו תמיד הייתה למפלגת הליכוד, ואנחנו כבר רואים בחוץ את כל האנשים שתומכים בו, דוגמת דודי אמסלם.
יש הבדל בין מה צריך לבין מי שעושה רעשים. מי שעושה את הרעשים זה מר ברקת, הוא לא איש ליכוד, מעולם לא היה, רץ להיות יושב ראש קדימה בירושלים, והוא עושה את כל הבלגן בליכוד. זה הבן אדם, על ראש הגנב בוער הכובע, אבל הוא לא הנושא.
שבעצם אומר מפורשות, ניר ברקת הוא לא בשר מבשרה של הליכוד. אני מניחה שזה מסרים שאנחנו נשמע אותם גם בקמפיין של ישראל כץ. ובדומה למה שקרה עם גדעון סער, ינסו בעצם להדביק לו את העניין הזה שהוא נטע זר בתוך הליכוד. אני לא יודעת עד כמה הדבר הזה יצליח, משום שאנחנו רואים בסקרים שדווקא המתפקדים, הציבור הרחב של המתפקדים, כן מתחבר לניר ברקת, אבל נדמה לי שינסו לחדד את ההבדלים כאן בין איש שבא מתנועת הליכוד לבין מישהו שככה עשה סיבוב פוליטי בחוץ, וגם את התקופה של מה שנקרא במרכאות הבולדוזר, הימים הטובים שלו במשרדי הממשלה.
אז מורן, לסיכום, האם במציאות הפוליטית שלנו, שבאמת בשנים האחרונות עולה על כל דמיון, נאמר בקרוב ראש הממשלה ישראל כץ?
תראי, באינסטינקט הראשוני שלי אני רוצה להגיד לך שזה תרחיש מוזר, מדע בדיוני כמעט, הרבה מאוד מים יכולים לעבור בנהר הזה עד שדבר כזה יקרה. מצד שני, נדמה לי שאנחנו הכתבים הפוליטיים בשלוש שנים האחרונות קיבלנו שיעור מאוד חשוב בצניעות, ולכן אין תרחיש היום שאני פוסלת אותו או שוללת אותו או אומרת לא יכול לקרות. אז למרות שאני חושבת שהסיכויים עדיין נמוכים בגלל מה שקורה עם שחקנים אחרים בזירה הזו, אני לא יכולה להגיד שדבר כזה לא יקרה, ולכן נמשיך ככה עם העיניים לנתניהו, ובזווית כל הזמן לראות את היורשים שלו, ולנסות אולי לנבא, לפרש, לנחש איך הדבר הזה ייגמר בסוף.
מעניין מאוד. מורן אזולאי, תודה רבה לך.
תודה סיוון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזיל לפרקים נוספים כמו הימין ביום שאחרי נתניהו. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסי פיקה. על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפלוי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.